שלום וברכה לכולם. שלום רב אברום.
שלום שלום, נו.
נו מחיים קיפר, איך ההכנות לסוכות?
ארבעה מינים יש.
קצת קשה עם כל הסגר, אבל אנחנו משתלטים בעזרת השם.
ציפור לחשה לי שאתם נקראים עובדים חיוניים.
כן, כן, וכמה דברים, מה שצריך, כן. יש לנו חלוקת כרטיסים אחרי השידור.
מי שרואה עכשיו את התוכנית לפני סוכות ואין לו ארבעה מינים, אז אתם יכולים לעזור.
בשמחה, באמת, מי שצריך. יש לנו גם שוק טוב של ארבעת המינים, מוכרים ברוך השם. כל מי שצריך. אבל באמת, איך היה הימים המרומים האלה, הימים של אחרי יום כיפר, של אחרי הכפורה, ועכשיו אנחנו
סוחבים הלאה איתנו, במצוות. לוקחים איתנו הלאה את ההתעלות.
קיץ בינני בסוכו. מה זה קיץ בינני בסוכו? תורה, נכון? לשבת בסוכה, בסוכה של השם, ללמוד תורה. אדם שמשקיע את עצמו בלימוד תורה, שרוצה, לא, כאילו מחליט בעצמו, שמה שמעניין אותו זה לימוד התורה, אז הקדוש ברוך הוא מסדר לו את כל הבעיות האחרות.
פיתחו לי פתח כחודה של מחת.
אב אלבז, ראש שיבת אורחיים, סיפר על זוג צעיר שפעם בא אליו, וקיבלו נדוניה, בחתונה קיבלו 100,000 שקל. אפשר לקנות עם זה משהו היום רב אברום?
אני חושב, אפשר לקבל כזה סכום לחתונה, זה כבר, אני מתחיל מזה.
הקיצור, לא, לא, אתם תתנו יותר בזאת השם. אבל הם לקחו, שמו את זה, רצו ללמוד, הבעל רצה להישאר ללמוד תורה, לקח, שם את זה באיזה דירה ככה פשוטה, קנה, והיה לו סייעת את ישמעי הזו,
היה הרבה זמן.
יותר ממיליון שקל, ערך של העלה. ואז, מספר עוד סיפור הרב אלבז, שהוא קיבל אותו אברך, אז הסבתא, נפטרה והביאה לו עוד איזה סכום שהם לא ידעו שיש לה כסף.
הירושה.
גדול שזה רבע מיליון דולר, רבע מיליון שקל. גם קיבל ממש כל צעד וצעד, הוא היה אמונה וביטחון, אומר, הוא רוצה רק נשאר לשבת ללמוד, והקדוש ברוך הוא עזר לו בכל דבר ודבר.
שבתי בבית השם.
ממש. הוא מספר עוד סיפור על אברך, צדיק, שהיה לו, אותו בחור, הוא למד חבוס עם חבר שלו, והוא התחתן. והחבר שלו נשאר אבק, והאור השם יום אחד החבר מתחתן, והוא אמר לו, תקשיב, אני עושה לך שבע ברוך, אז שיהיה ברור, כל הידידות, הם המשיכו ללמוד גם אחרי החתונה, הוא אומר, אני עושה לך שבע ברוך, נו, תודה רבה. הגיעה החתונה, ואשתו של האברך הזה ילדה, ומגיע היום של השבע ברכות,
נו.
איך אפשר לעשות שבע ברכות? הוא אומר, אני עם כל הבלגן, עם הלידה וזה, אבל אני יכול לבטל, חבר שלי, הבטחתי לו. קיצו, הוא מגיע הביתה עייף, שחות ככה, בית חולים, הכל, כולה. והוא קונה ככה את המצרכים, כמה דברים שצריך לשבע ברכות, הוא יושב בבית ואומר, אין לי כוח לארגן. איך אני עכשיו יכול להתחיל לארגן פה את השבע ברכות?
לבשל, לערוך וכולי וכולי.
ובעברום דפיקה בדלת. השביר שלו הגיע, חמותו הגיע לבקר אותו.
וואה.
אומרת לו, חתני, מה זה כל הכלים היפים שאתה מקורא, קנית פה? תקשיב את האמת, אני צריך, הלילה אני צריך לעשות שבע ברכות.
עוד כמה שעות צריכים להיות פה חתן וכלה עם מוזמנים.
איפה העופות, איפה השניצלים, איפה המופלטות, איפה הזיתים המבושלים. טוב, היא מיד קולטת את הסיפור, היא נכנסת למטבח, התחילה לבשל לו הכל, מסדרת הכל, הביאה כוח עזר שיעזרו. וברוך השם החתן והכלה מגיעים מכל המשפחה שלו, ויש שמחה ענקית.
הם לא יודעים מה שהיה מקודם, כמה שעות קודם.
כן. ולפני השבע ברכות הגיע לבקר אותו, השוויגר שלו, לא השוויגר שלו, סבתא באה לבקר אותו. ונתנה לו ככה מתנה יפה לכבוד הלידה, לכבוד הנכדה שנולדה. טוב, הוא מסיים את כל השבע ברכות והכל, וכולם הולכים הביתה, מתפזרים.
משאירים אותו עם כל
משאירים אותו עם כל הלכלוך.
מסתום לא, מסתום הם סידרו לפני שהם הלכו.
אבל עם כל החובות בעיקר, עלה לו פה כל השבע ברכות, עלה פה כסף. פתאום הוא נזכר שיש מעטפה של הסבתא, אומר בוא נראה מה הסבתא הביאה, איזה מטבע טוב.
אולי למנה האחרונה?
איזה שרשרת משהו, פותח ורואה שם סכום ענק מאוד שמחסה לו את כל השבע ברכות, ואפילו יותר מזה נשאר לו כסף לעוד כמה וכמה שבועות טובים. קדוש ברוך הוא מסדר את אוהביו ואת האנשים ששקועים בתורה.
יפה, יפה מאוד. אנחנו נמשיך עם העניין של סוכס.
כן.
אנחנו הרי אומרים בתפילה בחג, בעוד הזדמנויות, סבינו מטובכו,
סמכנו בשעושכו,
וסיין חלקנו,
שעושכו.
אז אז כמו שאתם אמרתם, כשאדם רוצה לשבת וללמוד ולהיות שקוע בתורה, אז הוא רואה, הוא רואה באמת סייעתא דשמיא מעבר לכל היגיון, מעבר לכל תרחיש אפשרי. סיפר המגיד מישורים, הרב הגאון רבי אריה שכטר, זכר צדיק לברוכה, שהוא גר בבני ברק כידוע, יום אחד מגיע אליו איזה גבאי שלי בית הכנסת, ואומר לו שפותחים בית הכנסת, כולל בלבטים בשעות הבוקר. הם סידרו את זה שמ-9 בבוקר עד 1 בצהריים, כל הזמן יש שיעורים, אחד אחרי השני. כל יום שיעור קבוע, מ-9 עד 10, מ-10 עד 11, והוא מביא שם מגידי שיעורים טובים, כל אחד, בזמנו הפנוי, אחד יש לו פנוי מ-9 עד 10, אחד מ-12 עד 1, אחד ושזה יהיה משהו קבוע, וככה זה ימשוך אנשים. והוא אומר, הוא סיפר לו שהוא סיכם עם אחד שם בבני ברק, הרב בגדלי רבינוביץ', שהיה פה מפיק מרגליות, ושהוא יבוא עם סורת השיעור המרכזי שם באזור 10 עד 11, משהו כזה. ולא עלינו, הוא צריך גילות, סלומה שגילו, והוא צריך לנסוע לאנגליה לטיפולים. הוא אומר, בפתיחה של הכולל הוא יהיה, אבל מיד אחרי זה הוא צריך לנסוע לאנגליה. אנחנו רוצים אתם שתבואו, תמסרו שם שיעור יומי. טוב, בסדר, הוא קיבל על עצמו. הוא מספר שבהתחלה היו שם בקושי, זה התחיל עם 15-20 אנשים, תוך כמה שנים זה הגיע למעל 100 איש לשיעור. הוא מספר שמה הם למדו, הם התחילו גמורה ברוכה זה היה, גמורה, רשי, תויספס לפעמים, הרשו, ראש ורן, עם ראש ורן או רבי ניויני, זה רבי ניסים שם, ועם הפירוש על הראש, מדעניום, ומשם כך, זאת אומרת, הקיפו את כל הסוגיה עם הדברים העיקרים ההלכתיים, ומשם מיד צללו להלוך אל המייסה, של חונוך, משנה ברורה. הוא מספר שאת מסכת ברוכס, הם למדו שם 4 שנים, אבל אומר מהתלמידי השיעור, הוא לא יודע מה הם היו לפני זה, אבל הם יצאו משם, היו המרצים, קרובים לזה, רחוקים מזה, אותם בלבטים, אבל הם יצאו מזה תלמידי חכמים מופלגים. הוא מספר שמשך השנים, בלבטים שם הוציאו ספרים, על מה שלמדו, חידושים, כי יצא טוב. ופה בעצם מתחיל הסיפור רב שואלים, היה איזה יהודי אחד, שהיה מגיע לשיעור, וכל הזמן שואל שאלות. אתם מכירים רב שואלים, יש סוג של שאלות של הבנה, ששואלים מה הכוונה, שואלים את התשובה, ממשיכים הלאה, אבל יש את השאלות שגורמות ככה,
לעצור,
לאי נוחות,
יפה, יפה,
למגיד שיעור ולמשתתפי השיעור, אבל רבי אריה שכטר, בסבלנותו ובאורך רוח, ובמאור הפנים שלו, שיב לו לאט לאט, הראשון ראשון, אחרון אחרון, בסבלנות אין קץ. אפילו שבהתחלה זה היה נראה לחלק משתתפי השיעור מוגזם וסוג של טרחה דציבורה, אבל לאט לאט הם התרגלו לזה, הם סמכו על שיקול דעתו והתרגלו לזה, וזה נהיה חלק מהשיעור, שאותו אחד יש לו קושיות ושאלות. ככה במשך 3 שנים הוא מגיע יום יום ושואל את השאלות שלו. עובר השנתיים שלוש, ואז הוא רוצה לדבר עם הרב. הוא מספר לו את סיפור חייו, רב שואלים, סיפור בלתי יאמן. הוא מספר שהוא יהודי אמריקאי, את זה הוא כבר שמוע על המבטא שלו. הוא עבד באמריקה, הוא למד שם בית מסור יהודי, מסורתי, לא יותר מזה, והוא למד מדעים, היה לו כל הזמן ככה בער בו לדעת עוד ועוד דברים, להכיר דברים, למד מדעים. והגיע לעבוד בתעשיות הביטחוניות של ארצות הברית, בנאסה. היה חללית ששלחו ספוטניק, שמעתם על זה בטח רב שולם. ספוטניק הידוע. בכל אופן, אז הוא היה חלק מאותו צוות מדענים מצומצם שעבד על הפיתוח של החללית הזאת. ואז באחד המפגשים של שר הביטחון הישראלי שנסע לאמריקה, אז הוא גם היה שם, אמר לו, אתה יהודי, אתה עם כיפה. תבוא, תיתן את השכל והמוח שלך לעם היהודי.
יפה.
שכנע אותו. תעזור
לנו.
תעזור, כן. שכנע אותו, ובא לארץ ישראל, קיבל משכורת שישית ממה שהוא מקבל שם.
וואו.
זה לא היה הפתעה, הוא ידע מראש, אבל, והוא התחיל לעבוד פה. וגם הוא התקדם, הגיע הטנקים, המרכבה, העין, הער, מאוד בכיר, והוא מספר שעכשיו הוא הגיע לצומת דרכים. מה הצומת הדרכים שהוא הגיע? הוא מספר שרוצים למנות אותו לסגן מנכ״ל של סמנכ״ל של התעשייה האווירית, או איך שזה נקרא שם איפה שהוא עבד, והוא מאוד מתלבט, מה הוא מתלבט? הוא אומר, כל החיים שלו, יש לו חלום להיות תלמיד חכם. וואו. אבל הוא ראה תמיד שזה לא מעשי, כי כל מקום שהוא הגיע, שאלו אותו שאלות, וזרקו אותו, והתייחסו אליו בצורה משפילה, וואו. ככל שהשאלות שלו התרבו, והוא הבין שזה לא המקום שלו. הוא אומר, אבל אם שאני נמצא פה, הוא מספר שהבן שלו, אם אחד אמר לו, אבא, מצאתי שיעור בשבילך, אוקיי. שתוכל שאתה תהנה שם, ותוכל לשאול את השאלות שלך, והוא הבן שלי צדק, הוא אומר, אני נמצא פה כבר כמה שנים, ואתם עונים לי באורך רוח ובסבלנות על כל השאלות, ואני מרגיש שאולי אני כן יכול
להיות תלמיד חכם.
אז אני לא יודע מה לעשות, אני צריך להגיד תשובה, מה אני, אם אני מקבל את, אם אני הולך להיות שם את הסמנכ"ל הזה, אז זה שם, או שאני יוצא לפנסיה, עוזב את הכל. אמר לו, הרבה שכטר, יש לכם חופש עוד מעט, זה היה לפני החופש, אמר לו, כן, עוד כמה, עוד שבועיים, למשך כמה זמן חופש, חודש. הוא אמר לו, בחודש הזה, אני מסדר לך חברותה, שתלמד אותו כמה שעות כל יום, אחרי חודש תבוא אליי, תספר לי מה היה, ואז נראה.
מה יפה, ואז נחליט.
והוא לא מקובל עליי. סידר לו חברותה, אברך מקובל חזוני, שלמד איתו כל יום 4 שעות, ואחרי שנגמר החופש של החודש, שהוא בא רבי שכטר, אומר לו, אין לי כבר שאלה, יש לי תשובה, ברור לי שאני ממשיך בקו הזה. אומר לו, ומה עם הסמנכ"ל? אומר הרב, שם גם יש התפתחויות מרעישות. מה התפתחויות? הוא מספר שהתעשייה האווירית קיבלו פתאום רגליים קרות, לא רוצים לשים איזה אחד עם כיפה שחורה,
איי, זקן,
לכזה תפקיד. אז שינו לו שם איזה משהו, ומבחינת החוק זה נקרא הרעת תנאים. אז כדי שהוא לא יתבע אותם, אז מיד הם אמרו לו שהם נותנים לו פיצוי 300%, והוא יכול לצאת לפנסיה ויתנו לו תנאים טובים. והוא יצא, ומה שקרה שהם עדיין היו צריכים אותו. ואז הוא יצא משם והלך, קבע חברותה עם אותו אחד, למדו 8 שעות כל יום, סדר א', סדר בייס. אבל נגמור מה היה איתו עם התעשייה האווירית, ואז בתעשייה האווירית שם, הם ראו שהם צריכים את השירותים שלו.
כן.
אז הקשו ממנו שייתן להם 8 שעות ייעוץ בשבוע.
אפילו שהוא לא עובד שם, אבל...
8 שעות ייעוץ חיצוניות, והוא יקבל את אותה מזכורת, כאילו הוא עובד שם יום-יום משרה מלאה 8 שעות. הוא אמר להם, לזרוק 8 שעות בשביל התורה? אני מסכים רק 4 שעות
בשבוע.
8 שעות בשבוע, זה אומר שעה וחצי ביום בערך. אמר, אני לא מסכים, אני מסכים 4 שעות בשבוע. התפשרו על 6, רב שולם. שעה ורבע כל יום, שעה ו10 דקות כל יום.
מדהים.
וככה המשיך לקבל את המשכורת הקבועה שלו בשביל שעה ורבע.
וגם את הפיצויים.
כן, שעה ורבע ביום עבודה במקום 8 שעות. ועם האברך הוא המשיך ללמוד סדר א', סדר בית. הוא מגיע לבית של האברך עם האוטו ב10:50. לוקח את האברך והילדים של האברך לחדורים, תלמודי תורה. משם ישר לכולל. שטייגן עצום, 8-10 שעות ביממה, והיהודי הזה צמח לתלמיד חכם ופלג, פשוט הוא יקם השמוי. זה, וסן חלקנו בסור הסך, שיהודי רוצה לעבוד את השם, רוצה לשבת וללמוד.
לא מעניין אותו כלום, טוב
לא מקבל אותו כלום.
ממש לא יאמן.
אז הקדוש ברוך הוא יעזור לו את כל הסד ישמע שהוא יכול,
מדהים.
הוא יקבל מהקדוש ברוך הוא.
מדהים, שכוי הרבה בו, מדהים. ראש חודש אלול הזה, זה יובל שנה לחטיפה.
ראש חודש אלול שעבר.
כן. לחטיפה של של המטוסים, זה היה ספטמבר השחור, שחטפו 2 מטוסים על ידי הארגון החזית העממית.
של המחבלים הרוצחים.
לשחרור פלסטין. אז מובא פה עכשיו פה בדיר, שהוא מובא כל הסיפור הזה בעריכות, מה היה. ובמיוחד גדול הדור שהיה על סיפון המטוס, זה היה רבי יצחק קוטנר עם אשתו והחתן שלו והבת שלו. שזה רבי יונסן דויד ואשתו.
באמת באותו זמן לא סיפרו את זה, כי בכוונה לא רצו ש...
נכון.
לא רצו שזה...
כדי שהמחבלים לא ידעו...
לא יבקשו, יותר... קלף חזק.
כן, קלף חזק. ממש מגדולי הדור של אמריקה. המחבלים חטפו 2 מטוסים. מטוס אחד זה היה חברה TWA כבר, אין אותה היום נסגרה. היא נסעה מבן גוריון ליוון, מיוון לפרנקפורט, מפרנקפורט לארצות הברית. והמטוס השני... נסע, זה היה מטוס סוויסר, שנסע מצריך לארצות הברית. והם חטפו אותו כשהוא היה מפרנקפורט, מגרמניה, לכיוון ארצות הברית, אז חטפו את המטוס, והכנו אותו, והכנו את 2 מטוסים באומן, שדה תעופה אומן, עזוב.
בירדן.
כן, בירדן, שזה היה שדה תעופה פעם ששימש את הממלכה הירדנית.
באמת, באמת, כמו שאמרתם, שגדול הדור היה שם... רבי יצחק קוטנר, הוא לא היה מדבר על זה הרבה, על כל מה שהיה איתו בחטיפה, הוא לא מדבר על זה, אבל ככה מדי פעם הוא אמר כמה דברים קטנים, דברים מאוד מעניינים.
כן.
אולי בהמשך נזכיר אותו. כן.
אז כשהמטוס ככה נחת שם בשדה התעופה באומן, אז עשרות מחבלים קיבלו את פונה בריקודים ותשועות, עשרות מאוד מחבלים עם מקדחים שלופים, ככה חגיגות שלמות. כמובן שהאכזבה שלהם הייתה גדולה, כי הם חשבו שיש שם הרבה יותר אנשים ישראלים. מה שהתברר שיש שם רק 56 אזרחים ישראלים, אזרחי ארצות הברית, אזרחי גרמניה ועוד איזה מדינה. זה המדינות שהם השאירו. את כל השאר הם שחררו כבר ביום שישי. ורבי יצחק גוטנר כמובן היה שם, ואשתו, והחתן שלו רבי יונסון דיוויד, ראש ישיבת פחד יצחוק, ואשתו. והם לקחו אותם למחנה מבודד שמה. אז קודם כל הנסיעה, הוא מספר איזה דבר שכן, הוא לא סיפר הרבה באמת, כמו שאמרתם, הוא סיפר שהנסיעה לשם הייתה מפחידה, עברו בין כל מיני מחנות עזובים, מלא גביות, מלא גופות ככה שוכבות שמה באזור, והם היו במקום, שמו אותו במקום לבד, בלי אשתו, בלי ידם, הוא לא ידע שבוע שלם מה קורה איתם. כל מה שנתנו לו לאכול זה רק היה בננות וזיתים, קצת מים למרות שהיה שם חום כבד, והמחבלים שם כל הזמן אמרו כאילו, הם ששמרו עליו, הם כאילו ימו עליו שאם המלך חוסיין ינסה עכשיו, הרי המלך חוסיין רוצה לשחרר אותם, כן, כדי שכל העולם ככה יגיד שככה הוא שחרר, אז אם המלך חוסיין ינסה רק לשחרר אותם, מיד הם יארגו אותו והכל, וכל הזמן ימו עליו. כמובן שגם הם לקחו אותו, כשהוא השתחרר הוא היה רק עם הבגד, בגד קטן לראש שלו, לא עם החליפה, לא עם החולצה, לא עם כל הדברים שלו.
כלום לא
עוזר. לקחו לו את כל הדברים שלו. וכששחררו אותו גם, רבי יצחק גוטנר ירד 20 קילו בשבועות האלה. והבת שלו נזקקה שיקחו אותה, כאילו, לעזרה, היא לא יכולה ללכת לבד, וכולי. למעשה, מה שהם שחררו אותם המחבלים, הם בהתחלה רצו כמובן לשחרר 3,500 מחבלים, רצו לשחרר, אבל אחרי כמה זמן שראו שבאמת לא מתקדם כלום, ולא משחררים להם כלום, אז הם שחררו מסיבה אחת, שלא יגידו שהמלך חוסיין הוא זה ששחרר אותם. לכן הם עצמם שחררו אותם. בשבוע האחרון גם, כאילו הפחד הגדול היה שכל הזמן עפו פגזים על הראש שלהם וטילים, כנראה שיש שם מלחמה ממש בין המחבלים לבין הצבא הירדני שרצה לשחרר אותם. מי שלמעשה קיבל אותו בשחרור את רבי יצחק קוטנר, זה היה מנחם פרוש, זכרונו לברכה. מנחם פרוש, הוא טס, לקח מטוס פרטי, והוא טס שם, הם שחררו אותם בשדה תעופה בקפריסין, בקפריסין, והוא לקח מטוס פרטי, והגיע לשם בשדה תעופה בקפריסין, ושחרר, והוא פגש אותו שם, והם התחבקו, והכל, והיה שם שמחה גדולה.
ברוך מתי הרסורים, פידן שבויים, כי פשוט הם ממש.
ואגב, כמו שהזכרתם, את הסגה שהייתה, האם לשחרר אותם או לא לשחרר אותם, היה ממש סגה גדולה. קודם כל, כמו שאמרתם, כל העולם הישיבות התפלל, אבל שמרו על זה באש נמוכה, כדי שהמחבלים לא ידעו
שיש להם פה איזה
שהוא מאוד שווה. זה באמת, אמרתם, אחד מהדברים של שהרבי יצחק גוטנר היה מדבר אחרי זה, הוא לא מספר הרבה, אבל הוא היה אומר על ישמעאלים, על הערבים, הוא קרא להם ישמעאלים, הוא אמר שהם הרי, מאיפה זה מגיע, מאיפה ישמעאל מגיע?
היה שם בחוטפים, כן. גם גרמנים וגם ישמעאלים.
נכון.
אז הוא אמר שבעוד שהגרמנים כן כיבדו ונתנו יחס טוב, אז עם הישמעאלים הערבים זה היה יחס מבזה וזלזול אחד גדול.
נכון.
והוא הסביר, מה הוא הסביר? הוא אמר שאיסוב, אז אבא שלו יצחוק, כיבד אותו וגידל אותו, היה לו הרגשה מאוד טובה, היה לו חום ביתי.
נכון.
אז עם אלה, היה לו יחס אנושי לאנשים. נכון. הוא ידע להתייחס לאנשים בחום.
אבל
ישמעאל שזרקתו מהבית, והוא גדל במדבריות, ולא היה לו את החום הביתי הזה. אז זה היחס שעובר אצלם מעלה לרגשות לאנשים אחרים.
זה אחד מהדברים שרבי יצחק גוטנר נכון ציפר. יפה. עכשיו, סתם לגבי הסאגה שהייתה, אם לשחרר אותו או לא לשחרר אותו, אז רבי עקיבא קמנצקי, הוא טען שאסור לשחרר אותו. רבי יצחק גוטנר, כי אמרי, הרי אספו הון כסף, אספו כל התלמידים והכל, אספו סכום כסף ענק בשביל לשחרר אותו. רבי קמנצקי אמר שעכשיו שהזמן הזה, שאם הם יקבלו כזה סכום כסף, זה רק יעזור להם להתחומם יותר.
הם פעמים ששווים יותר מכדי דמם, כי פשוט הם ממש.
לא, וזה גם יעזור לכל הארגון יותר להשתקם עם הסכום הגדול הזה, לכן לא לשחרר אותם. אבל לעומת זאת, הסטייפלר טען, שאפילו שלא פודים את השבועים, אבל להיות איזה פיקוח נפש, אז כן צריך להציל אותם, וכן להציל אותם.
כל מה שאני אמר, זה לא במצב של פיקוח נפש, אבל שם זה כן היה.
כן, ולמי זה היה כל המועצת גדולי התורה של ארצות הברית בראשות רמוישה פיינשטיין החליטה שכן צריך לשחרר אותו, ורמוישה פיינשטיין שלח מכתב לראש הממשלה הזה שזה היה אז
גולדה
מאיר. הוא כתב לה, אנחנו מועצת גדולי התורה של ארצות הברית מבקשים ממך לשחרר, כתבו לה מכתב שלם
דוג לזה חתום,
רב מוישה פיינשטיין ראש מועצת גדולי התורה של ארצות הברית.
וואה,
לגבי השמחה הגדולה שהייתה, הוא השתחרר ממש קרוב לראש השנה, ואז הוא הגיע לארצות הברית, והגיעו לשם אלפי אנשים לשדה תעופה, ותזמורת שלמה הגיעה, ורגע לפני שהתזמורת ככה התחילה לנגן, רגע לפני שהוא יצא,
כן.
אז אמרו שפה שמיד עצר אותם. הוא אמר, יש עדיין אנשים שבועים שם, שעוד לא שחררו
משתחררו.
אותם, לא כולם משתחררו, איך אנחנו יכולים לשמוח? אבל עם כל זה שהתזמורת לא נגנה, כולם שם רקדו וסמרו,
הייתה שמחה גדולה,
הרימו אותו על כיסא, ואחד התמונות הידועות ששחרמו שפן שככה רוקט ככה בשורה הראשונה ככה, וכאילו שרבי צור קונדר ככה על הכיסא, ורבי שפן שם ככה רוקט לפניו,
מפזז בעוז,
מאות האנשים שהגיעו לשחרר אותו, שהגיעו ככה לשמוח בשחרור שלו. אבל זה באמת כמו שאמרתם, שרבי צור קונדר לא היה מדבר הרבה על השירו הזה, על המשפט כזה, כמו שאמרתם, על ההבדל בין ישמעאלים לבין עשיו, וגם הוא תמיד באותו, בכל שנה לפני ראשנו היה נותן ככה מסע גדול, והוא היה מדבר ככה בישיבה, מחמת כל החולשה שלו, והסבל שהוא סבל, אז באמת לקח איזה כמה שבועות, עד שהוא נסע את המסע שלו. ואז הוא גם סיפר ודיבר על זה קצת, אבל באמת לא דיבר על זה, באמת כל הזמן מאוד מעניין.
ושכוח, נסיים בדברים על סוכס, ארבעה מינים. המדרש אומר, כל עצמו זה תאמרנו, השם יחומויכו, נאמר כנגד ארבעה מינים. כתוב שעלוליו זה נגד השדרה של האדם, הדס והאתרוג, הרבה זה העין והלב, ועוד, וכנגד איברים משמעותיים מאוד שיש באדם. אז מסבירים את זה, רבי ינקל'ה גלינסקי, זה רצה לקבוח, המגיד משורם אומר, האדם עבר יום כיפור, קדוש ברוך הוא סלח לו, עבר את כל הזה, עכשיו הוא צריך להיות כמו לולב, תנענע את עצמך, תתפוס את עצמך בידיים. הוא אומר על המטה, מטה של מוישה רבינו, הרי זה אותו מטה שנברא בין השמשות, קיבל אותו אדם הראשון, הוא העביר אותו לחנוך, חנוך לנוח, נוח לשם, שם לעברו מצחוק ויעקב, שם ירדו עם זה למצרים, וזה היה אצל פארוי בארמון, ואיסרוי לקח את זה, שם את זה בחצר שלו, אף אחד לא יוכל לקחת את זה, ואז מוישה רבינו לקח את זה. ועל אותו מטה מיוחד ופילי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשליך אותו, ואז הוא נהפך לנחש. תיגע בו עוד פעם, הוא שוב יהפך. אומר רבי עקיבא גלינסקי, כזה דבר גדול, אם אתה לא מחזיק אותו בידיים, זה יכול להיות נחש גדול, זה יכול להיות נחש. הוא אומר, אדם צריך לקחת את עצמו בידיים, אחרי שעברנו את היקים, בורים, אחי זכאוב, פשועכו. עכשיו בוא תראה לרבי עקיבא שלום, איך שאתה תופס את עצמך. וכשתתפוס את עצמך, אז תוכל לעשות לנענע את הלולב, נענועים, להעביר רוחות רעות וטללים רעים, ולגרום שבשמיים יגזרו עלינו גזרות טובות, שנה טובה. מי לא היה אצלו? מי לא היה אצלו השונר בשלמה? מי במגיפו? המנה מגיפו מן חלוסכו. אצל אף אחד זה לא היה כמו שנה שעברה. כל אחד הרגיש פה. אפילו שאמר לי זה אחד בראש השונה, חושבים שעבר עלינו שנה קשה, באמת הייתה שנה קשה בהרבה מובנים, אבל הוא אומר, אנחנו שנה שעברה התפללנו, מלך על כל העולם כולם בכבודך. רבים רבים ששנה שעברה לא הרגישו שהשם הולך אליהם, שלא הכירו במלכוס השם, השנה, הוא אומר, אחרי הקורונה, שרואים שהרי החידק של הקורונה, אי אפשר לראות אותו במיקרוסקופ רגיל, זה משהו, האפסיות שלו, הקטנה היא כל כך קטנה, שחצי כפית ממנו יכולה להדביק את כל העולם, אומרים. אז זה מלוך על כל יום כולו בכבודך, כולם מרימים ידיים, כמו המחשפים של פארוי, שהרים ידיים וחרטומים.
אני אוסיף, מה כוונה מלוך הרי? אנחנו מתפללים גם, ועיד הכל פול, כי את הופעלתו, ויובן כל יצור. אנשים חשבו שנה שעברה, כאילו, איך ידעו? מה, איך מה? הקדוש ברוך הוא פתאום יעשה משהו שכולם ידעו. כן, הוא חיידק אחד קטן, וכל העולם מפחד. וכל העולם מפחד, יודע שיש פה בורא לעולם.
כל העולם משתנה.
שמנהיג פה את העולם, מפחיד. שכוח לך באברום, שנזכה לסמוח.
שיהיה בשמח טובה. שיהיה, נו, בעזרת השם. אבל שלוש לא ישמעו, שלוש לחו שוטרים, יש סגר. ושמחתו בחגך, או שנזכה לקיים את השמחה האמיתית. הגאון אומר שזה אחד מהמצוות הקשות.
למה?
לסמוח. לסמוח, שמחה אמיתית, שמחה אמיתית. ושנזכה עוד בעזרת השם רב שולם, אם יש לכם כבר קורבן להקריא בסמיגדור, שיבנה.
כן, איזה כפסון קטן עדיין.
וזה לא יספיק לכל המשפחה שלכם בלי עין הרע. תדאגו לעוד אחד. שיהיה גוד יום טוב וחג שמח.
יום טוב, יום טוב.